והיה הקבלה בין מוסד כנסת ישראל בהוויה והאומה הישראלית במציאות.
ואם אני זוכר היטב, למדנו בעיקר את ההבדל בין ההוויה והמציאות. אני חוזר רק על המשפט הראשון, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, וזה נושא של לימוד קבלי מובהק, כן? זה עניין של אני, כשאני אזכיר את המושגים האלו, זה רק לאלו ש... והמושג של מלכות שהיא השכינה התחתונה, ובינה שהיא השכינה העליונה. כן? ועיבר עולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש. זה העיקר מה שלמדנו פעמיים אני חושב, כן? או שלושה פעמים. אז ההבדל בין ההוויה ועולם הזה, כפי מה שאומר הרעיון עצמו, נשת ישראל תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה, אם כן יש הבדל בין עולם הזה וההוויה כולה. אף על פי שעולם הזה זה סוף סוף, למרות כל המסכים שיש בין ההוויה והמציאות, זה שלהי ההוויה שהיא המציאות. במובן, כן? טוב, זה היה נושא כל הקטע הראשון. יש שאלות על זה? או אפשר להמשיך? לא, לא משאלו
שאלות?
זה הסוף ה...
חגלים.
כן. לגבי המושג אין סוף, זאת אומרת שיש מציאות שיש בה סוף, שלהי, הסוף, כמו שוליים, כן?
כמו שלהי דקאי.
זה מושג ידוע, שלהי, כמו שלהי ה...
שלהי
הפאי, שלהי דקאי. תראו, יש ביטוי בצרפתית, ביטוי פייטני קצת, זה רמננס. לא פרמננס, אלא רמננס. יש עוד שאלות? על הרמננס? טוב, ראינו את זה כששוב בקטע הראשון, יש עוד חידוש בשלהי הקטע, אם אפשר לומר, שהקריטריון של כל הערכים שנמצאים בכל המציאות כולה, בכל העולם כולו, ובעיקר אצל אומות העולם, פשוטו כמשמעו, כן? אומות העולם. זה שייך לטבע, זה שייך לבחינה של עולם הזה, בבחינת עולם הזה. יש עוד ביטוי, משפחות האדמה, אומות העולם. ונראה אחר כך למה. הקריטריון של כל הערכים נמצא בתמצית הזה שהוא כנסת ישראל והאומה הישראלית. וסוף סוף זה סוד מה שלמדנו בהקשר לפסוק של קריאת שמע, ייחוד שם השם. לכן כדאי להזכיר את זה. הוא הווה והוא נמצא. יש הוויה ויש מציאות. אז נמשיך. כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. פה יש עוד חידוש. ולכן האדם שייך גם מצד אחד לעולם ההוויה, ומצד השני לעולם המציאות. זה ראינו גם כן, נקודה חשובה. לא זוכר אם ראינו את זה בשיעור הקודם או לפני זה. שמצד הגוף, האדם נמצא בעולם המציאות, אבל מצד נשמתו, האדם קשור לעולם ההוויה. זה מובן? ולכן כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. ואפשר להבין את זה גם כן במושגים של המציאות. הסגולה מכל העמים, או נאמר הסגולה מכל העולם, זה האומה הישראלית שהיא מקבילה במציאות לכנסת ישראל בהוויה. ויתכן מאוד שפה אנחנו מוצאים פירוש מתאים לכמה נושאים למושג סגולה. בקשר למושג תמצית שראינו אותו. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב, במוח ובלב ישנם גילויים, גילויי חיים כאלה שכאלה נאמר, שדוגמתם אין אנו מוצאים לכל הגליה כולה, כן אין להתפלא על גילויי החיים של הפליות הניסים הנבואה, כן? רוח הקודש במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מבגר, שהם מתגלים בצורה עליונה, המפליע את כל לב הוגה וכל מוח חושב. לפני שנגיע לסוף המשפט הקצת ארוך הזה, שזה גם עניין של אמונה, להפעין הזה, שמה שקורה בהיסטוריה של האומה הישראלית, כפי שאמר בקטע הקודם, הוא יוצא מן הכלל, במובן שלמדנו כבר, לא יוצא מן הכלל שהוא מחוץ לכלל, אלא שזה יוצא מן הכלל כולו, זה הפרט שהוא התמצית של הכלל כולו, למדנו את זה, כן? ולא רק שזה נבחן דרך האמונה, ותזכירו לי שאני אתן לכם איזה דוגמה בגמרא, שיש עניינים שאי אפשר להבין אותם דווקא לפי המקראות או לפי הסברה, אלא צריך איזה אינטואיציה, איך אומרים את זה? הברקה של אמונה. אני אקח דוגמה כזו. וזה גם נבחן לפי המחשבה. הדבר המפליג בהיסטוריה של עם ישראל, וזה עובר את כל הדורות, ומי שלוקח את המקרא ברצינות לא יכול לא לראות דרך המחשבה כבר, ובעיקר כשאנחנו נבחנים את העניינים במציאות של, דור, של כל דור ודור, במציאות הנוכחית של כל דור ודור, אי אפשר לא לראות את זה, והרבה גויים ראו את זה דרך המחשבה שקורה משהו יוצא מן הכלל בהיסטוריה של עם ישראל. זה גם קשור לעניין של המשמעות הנבואית של ההיסטוריה של כל אומה ואומה. מכיוון, ואנחנו חוזרים לאיחוד השם, השם אחד, בורא אחד, כל העולם כולו שייך לו. ולכן בהיסטוריה של כל אומה ואומה יש משמעות נבואית. אבל הם עבדו את זה. זה נשאר רק בישראל. בגמרא מפורשת במסכת ברכות, כשמשה עלה למרום, לקבל את התורה, הוא ביקש כמה דברים, ובין השאר, שהנבואה תפסיק. תיפסק. שהנבואה תיפסק, אצל אומר הרב, כן? למדנו את זה פעם, מה הסיבה? למה זה נקרא לכאורה עין רעה. אם אנחנו קיבלנו טובה, נבואה שמהירה את המשמעות הנבואית של ההיסטוריה שלנו, למה לשלול את זה לאומות אחרות? הבנתם את השאלה, והשאלה קצת קשה. אבל בכל זאת, נחזור על זה, תחתובו על השאלה.
בינו אני לעמך?
כן, בנפלו אני לעמך. על הפסוק הזה.
שלא תשרה שכינה לומות העולם.
נכון. זה הפסקת הנבואה אצל לומות העולם, זה דור המדבר, והאחרון זה היה בלעם. כן? זה נושא אחר, אבל קשור.
בבות חטא העגל.
מה?
זה דווקא בבות חטא העגל.
בהקשר להפסקת השאלה של משה?
לפני חטא היה צריך להיות אחרת. לבוא חטא העגל.
יש לך מקור לזה או זה הסבר? יש מקור?
יש כמה מקור. נעזור להם כאילו משום דבר. כמו שהמשכן אחרי החי הוא ישראל מלבד. ישר רב גרם.
זה בויקל. כן. אבל זה לא קשור ישירות לעניין של הפסקת הנבואה. נחזור על הגמרא היא אחר כך, ומה שרציתי להסביר שאי אפשר אחרת, אם יש משמעות נבואית של ההיסטוריה, ומה היא ההיסטוריה? זה רצון הבורא דרך הזמן למציאות שברא, כן? אז אם יש משמעות נבואית מפחת אחד של העולם יש בכל. אבל יש אצל אומות העולם, זה, וזה העניין של ההשגחה, אצל אומות העולם זה בבחינת כלליות. אצל עם ישראל זה בבחינת פרטיות. זה מובן? ההשגחה אצל אומות העולם היא אומות העולם כוללת. ואצל נפשות של עם ישראל, זה לכל אחד ואחד. חסר לי איזה ביטוי, אבל הבנתם את, את ההגדרה, כן? טוב, זה גם כן נושא ללימוד בפני עצמו, כי גם אצל עם ישראל, בנסיבות מסוימות, יש מצב שזה הגמרא בשבת, המחלוקת האם אין או יש מזל בישראל. וזה לא במשמעות הרגילה של המילה מזל, למשל מזל טוב או מזל רע, כן? אלא המזלות, זאת אומרת הגורל. והגורל זה המסך בין ההשגחה והפחת. זה מובן, כן? לכן בגמרא שבת יש מחלוקת. האם אין או יש מזל בישראל, וכל אחד מביא פסוקים. סוף סוף, המסקנה של הגמרא היא כשעושים רצונו של מקום, אין מזל לישראל. פעם חידשתי משהו בזה, ועוד לא מצאתי מקור, אז זה בלי הערבון מוגבל. איך אתם יודעים? בלי הערבון מוגבל. שהאין הוא המזל של ישראל. בפשט של אין מזל לישראל, אפשר לקרוא את זה ככה. העין הוא המזל של ישראל. זאת אומרת, החוכמה, כי החוכמה מעין תימצא. כתר זה העין, אבל זה העורד על החוכמה, כי החוכמה מעין תימצא. ואז כשעושים רצונו של מקום, אין מזל לישראל, יש השגחה פחתית, זה המושג שהביטוי שהחיפשתי. וכשאין עושים רצונו של מקום, יש להם מזל, ונדחה מיכאל. זוכרים את ה... אבל כשאנחנו מסתכלים על השם הזה, שאסור לקרוא את המלאכים בשמותם, חוץ מהמקורות האלו שהתורה עצמה קרה להם, אז מה כתוב בשם? מיכאל. כאילו מיכאל, זאת אומרת, כאילו מיד מסתכלים עוד למעלה. זה מובן, כי השר הזה, שהוא שר ישראל, אין לו רק מילה אחת לומר לנו, מיכאל. ויש גם כן, אבל עכשיו זה, אני לא מוצא את המקור, בהקשר לנושא של הרב בין הקדושה הטבעית והקדושה הטבעית, כשישראל נמצא בגלות, יש מזל, מכיוון שהוא משועבד דווקא לשרים של האומות האלו. וכשישראל חוזר מהגלות, אז אין מזל לישראל. וזה אנחנו רואים במשרד האוצר, האוצר לבית. זה נושא גם כן בפני עצמו, כי הגלות באה כתחליף לבית המקדש דווקא לעניין הכפרה. כשאין בית המקדש, גלות מחפרת. יש עוד תחליפים, אבל בעיקר הגלות מחפרת. ולכן יש הבדל בין גלות, מצב של גלות, ומצב שאי גלות, לא גלות, כן. אף על פי שעדיין אין בית המקדש, אבל מקום בית המקדש יש, הפסק המצב של הגלות, אחר כפי שזה לא נגמר לגמרי, זה כבר מצב אחר, מצב שונה לגמרי. ייתכן מאוד שאפשר ללמוד שוב את הנושא של הקשר בין השואה והתקומה באותו הקשר. והנושא עצמו חשוב. יש הרבה, ולפי דעתי זה טעות, אבל זה לנושא שלנו עכשיו, שחושבים שסיבת השואה או הסבר השואה זה תקומת מדינת ישראל. לפי דעתי זה טעות גמורה, כי הרעיון של מדינת ישראל קדם לגמרי את כל העניין של השואה. זה בא אחר כך, כן? אף על פי שזה כמעט באותו זמן בהיסטוריה, אין שום קשר של סיבה בין השואה והתקומה. אני שמעתי הרבה פעמים, ותולים את זה על אילן גדול, על אילנים גדולים וגדולים. גדולות. שזה היה מחיר שהיה צריך לשלם כדי לקבל את מדינת ישראל. ולפי דעתי צריך עיון, כבר. כי זה קשור גם כן לעניין תלמודי של עניין האיסורים. אתם זוכרים את השאלה של החכמים. חביבין עליך האיסורים, לא הן ולא שכרם. ואם היה צריך לחכות תחומת המדינה עד ביאת המשיח ממש, עד סוף שפת אלפים שנה, כמו שמסביר המהר"ל בעיקר, כיוון שרוב הזמן עבר של אלפיים שנה ימות המשיח. המהר"ל מסביר, עבר מה שעבר, עברו בעוונות הרבים, וצריך להבין שעיקר זה תחיית המתים, ואם היה רק יום אחד של ימות המשיח זה היה מספיק, כי סוף סוף העיקר זה להגיע לאלף השישי, לערב שבת נאמר, ולהגיע למצב של תחיית המתים. אז כפי שאני מסביר, גם אם היה צורך לחכות עד סוף ערב שבת ממש, כדי לקבל את הגאולה, סוף הגלות, אם המחיר היה צריך להיות מחיר שכזה, בכל צרתם לא צר, היינו מחכים, חיכינו על 6,000 שקל. לכן, הנקודה היא של הנושא צריך עיון רב. טוב, למפריע, אם כבר קרה מה שקרה, אפשר לקדש, אפשר להסביר, אפשר לרומם. אבל מי לחתלה, זה נוגד את כל האווירה של התורה שלו. את כל, זה לא רק סתם אווירה, את כל התורה כולה. בעיקר, העמדה של הגמרא, אף על פי שמדובר בחכמים גדולים, רבי יוחנן למשל, השאלה, חביבין עליך איסורים, והוא משיב, כאילו דוחה את זה, לא הן ולא ספרן, כן? אבל זה גמרא מפורשת. ולכן מלכתחילה לחשוב על מחיר שכזה כדי יישובים שכאלו, כדי לקבל איזה שכר, זה לא התורה שלנו. זה מובן. אני משמונף שזה מושפע מהזרים. וצריך לחזור שוב ללימוד ספריות כדי להבין את כל העניין הזה. ובעיקר אני חושב שפה אפשר לומר מורה הנבוכים בנושא הזה, זה הרמב״ם, יש לו שני פרטים במורה על ספר איוב, וצריך וכדאי ללמוד את זה במילה במילה, כדי להבין את כל העניין של האיסור. בכל מקום, כלל ועיקר, אין איסורים שבאים מהקדוש ברוך הוא. זה טעות גמורה. זה בא מהשטן, עניין השטן זה נושא אחר, זה סיפור אחר, אבל כבר פשט הפסוקים בהתחלת ספר איוב, אנחנו רואים שיש הבדל גמור, הבא לטהר מסייעים לו, פה יש יד הקדוש ברוך הוא, אבל לטמא פותחים לו. זה קשור לעניין של תפקוד הטבע, של תפקוד העולם, פותחים לו. אבל לומר שהקדוש ברוך הוא שולח איסורים, זה אינו. זה רק הסבר של חכמים ש... אנחנו מדברים ככה, זה בא מהקדוש ברוך הוא, כי סוף סוף הכל בא מהקדוש ברוך הוא. אבל צריך לזכור את זה, שאין רע יורד מן השמיים.
אין.
מה? מלאך, אבל לא באותה מעלה של שאר המלאכים. יש לו סטטוס אחר לגמרי, ואנחנו רואים את זה בספר איוב מיד. אולי אתה רוצה... לבחור את...
ויבוא בני האלוהים להתייצב על אשר, ויבוא גם השטן.
זהו, בטח. אתם רואים שהפסוק בא מבני אלוהים.
אבל נכון ש... השטן הוא... נכון שהשטן הוא מלאך, אבל יש גם כן מלאכי חבלה. וזה בנקראים. טוב, אז... תפסיק את הסיפור אולי. למה דיברנו על זה? התחלנו בשאלה שמשה רבינו רצה שהנבואה תיפסק מתרומות העולם. כן? אז ייתכן מאוד שנמצא מקורות עם קשר מיידי עם עניין של העגל. אבל לפי הגמרא, מה ששאל משה רבינו זה לא, בהקשר של העגל, אלא בהקשר דווקא של מתן תורה. כאילו התנאי כדי לקבל את התורה, למשה רבינו היו לו כמה תנאים. נכון, אנחנו מוכנים, נעשה ונשמע, נקבל את התורה, אבל בלי תנאי. ואיזה תנאים? אתם זוכרים את השאלה. קודם כל, ההסבר על העניין הקשה מאוד של צדיק וטובלו, צדיק ורעלו וכן הלאה. כן? יופיעו חוזר לספריון. כן? ואתם זוכרים שהגמרא מסבירה שדווקא משה רבנו כתב ספריון. כן? זאת אומרת, זה השאלה שלו. כן? כל עוד שלא ניתנה התורה בעולם, זה לא כל כך שאלה חזקה. מכיוון שאם אין התאמה בין הזכות והגורל, מכיוון שהתורה לא ניתנה, אין קנה מידה. אבל עכשיו, אם נקבל את התורה, צריך התאמה בין זכות והגורל. כן? מבינים את השאלה? מבינים את הנושא, כן? ולכן, מיד, בשעת מתן תורה, היה לו למשה רבנו אותה השאלה. וזה חשוב מאוד להבין שזה קשור למה שאמרה הגמרא בברכה, שמשה רבנו כתב ספרו פרשת בלעם וספריות. למה דווקא משה רבנו? כי זה דווקא השאלה הקודמת למתן תורה. מבריאת האדם עד מתן תורה, הבעיה של, של בני האדם זה הבעיה של ספריות. זה חוכמה קדומה. כן? זה נראה. והתשובה, אולי נלמד קצת את התשובות של הגמרא. יש שתי תשובות בגמרא, אתה זוכר? התשובה הראשונה, שצדיק בן צדיק, צדיק וטוב, צדיק ורשע, בן רשע, צדיק ורע. הגמרא דוחה את זה, אבל במקום הכל, מכיוון שזה גמרא, זה גם תורה, כן? ונותנת תשובה שנייה, אם אני זוכר את זה, צדיק וטוב לו זה צדיק גמור, צדיק ורע לו זה צדיק שאינו גמור. אז נתחיל אולי בתשובה השנייה. צדיק, צדיק גמור זה אוטופיה, אין דבר כזה, צדיק גמור. אתם זוכרים למדנו את זה לא לפני הרבה זמן, שכשהמוראים רצו להגדיר את הבינוניים, כן? הצדיקים הבינוניים, אני יודע אם יש מושג כזה, צדיק בינוני, כן? טוב, זה לקבזיכות. ואחר כך אני אעשה את זה חידוש על קבזיכות. אני חוזר על זה. הם אמרו כגון ענה. האמוראים עצמם, גדולי העולם, אמרו הם בינונים. ולכן מי זה צריך גמור? אולי היה אחד, זה משה רבינו עצמו. לפי כמה מדרשים ולפי כמה, הוא היה אלוקי במאים. זאת אומרת, מתאים לצלם אלוקים, מתאים לישראל עלה במחשבה, כמו שנראה אחר כך. שזה הדוגמה של זה, שישראל אמיתי, זה משה רבנים. ולפי הנפש החיים, נדמעלה מדמות האבות. כי האבות הם האבות, אבל מדובר בבני ישראל. בעולם של בני ישראל זה משה רבנים, מבחינת... בין אבות לבנים, כי הוא היה בדור השישי, ועד הדור השישי זה דור האבות. אבל בכל זאת.
כמעט.
כן, ותחסרהו מעט מאלוקים. כן?
אבל לא מדובר באלוקים עצמו, אלא בבן אדם צדיק. זה, משה רבנו היה גלגול של זה, כן? זה דבר.
החיים של משה
כבר מייסורים, השם של חנוך. אבל יש לו מיטה, לא משונה, מיטה לפני הזמן. ולכן אין שלמות בצדקות שלו. טוב, חנוך זה למעלה מלמעלה. אין לנו עסק במסגרות האלה. אבל בלי שום ספק, שחנוך נחלל, אבל משה רבנו נחילה. והפסוק הוא, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ובריחץ. חוץ מכל הנימוקים על הפסוק עצמו, הביטוי הזה, צדיק גמור, בגמרא, זה אוטופיה. כאילו הגמרא רצתה לומר, אין דבר כזה, כמרנו, כן? וזה מסביר, שולח, מספיק הרבה רוב על ספרי. כי האסטונל, נאמר, של אותה שאלה, זה תיאורטי. למשל, כשהגמרא מדברת על האיסורים, צריך לפשפש ולמשמש, כן? במעזב. מי יכול לומר אחרי הבדיקה, בדיקת חמץ, אין חמץ, מי יכול לומר את זה? זה אוטופיה. ולכן זה מסביר לנו כבר את התשובה הראשונה. גם כן, צדיק בן צדיק, זה משהו לא מעל מעדין. מכיוון שאין צדיק גמור, אין צדיק בן צדיק באופן הגמור. יש רק היוצא מן הכלל שהוא של האבות שמראים צדיקים בני צדיקים, אנחנו סתם מאמינים בני מאמינים. והגמרא אמרה, אני לא זוכר את המקור, אבל זה ידוע, שכשישו שלט של שלישים תלמידי חכמים, התורה לא עוזבת את המשפחה. זה אותו כלל, כן? צדיק בן צדיק צריך להיות הצדיק השני, גם הוא בן צדיק, אם לא כן הוא לא צדיק, הבנתם את ההסבר, כן? ולכן אברהם נשא ביעקב, אז התורה לא עוזבת את הראשי שלהם. וזה אולי מסביר הרבה המון דברים במציאות. אני לא יודע אם חשבתם במה שחשבתי, אבל לא צריך, זה לא הנושא. ואז אנחנו חוזרים לשאלה השנייה של משה רבנו. הוא ביטש שהשכינה תשכה בישראל ולא תשכה באומות העולם. וזה קשור למתן תורה. אז מה העניין? שיש משימה כל כך קשה לישראל, שאם אין לנו את העזרה, את העזר של המשמעות הנבואית של ההיסטוריה שלנו, זה כמעט בלתי אפשרי. ולכן, ייתכן שיש פה איזה רמז לפסוק, מאין יבוא עזרי. הסבירו את זה על עניין הסופר. ואם אין גילוי נבואי בישראל, אז זה יהיה יותר מדי קשה. וההוכחה שגם כי יש גילוי נבואי בישראל, זה קשה. אבל בלי זה, זה היה הלכת כמה וכך.
אבל מה עוזר לנו שאין את זה לגבי?
זה מה שאני רוצה להסביר, כן? אבל אם יש גילוי נבואי גם אצל אויבי ישראל, ויש להם התיק הנבואי של ההיסטוריה שלהם, אז יהיה יותר באמת בלתי אפשר. תתארו לעצמכם, אם עשיו היה יודע את הצדק שיש, הצדק הנבואי, האמת שיש, החלק של האמת שיש, בטענות שלו נגד יעקב, איך יעקב יעשה? אם ישמעאל היה יודע מה בתיק שלו, ועמון, מואב, עמלק וכן הלאה, כן? זה היה בלתי אפשר. היינו מרימים את הידיים, מה אומר הפסוק? זה ידיו אמונה. זיכרון מקום זה פחקי. ולכן זה הגיוני, זה מובן מה שאומרת הגמרא. מקבלים את התורה, נעשה ונשמע. אבל בלי גילוי נבואי, ואם תיתן גילוי נבואי להם, אוי ואבוי, זה בלתי אפשר. זה מובן? כן? למה דיברנו על כל זה? כנסת ישראל הוא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית, לא, זה לא היה קשור מיד.
זה מושג הסמלה.
מה, כן, כן. ולכן אמרתי, לא, ההשגחה. שיש השגחה פרטית בישראל, ההשגחה היא כללית אצל אומות העולם, יש בעיה, ואני זוכר, למדתי את זה עם הרב, אני לא יודע מה לומר על זה, האם זה חל גם על חסיד אומות העולם, שיש להם רק השגחה כללית, או יש גם השגחה פרטית אצל חסיד אומות העולם, זה צריך עיון, כן? אולי מישהו זוכר, מישהו על זה, וזה קשור גם כן למה שאומרת התורה על נפש הבהמות. הנפש של הבהמה זה הנפש של המין כולו. יש השגחה על הנפש של המין. זה כללי, כן? זה דומה מאוד למה שקורה אצל אומות העולם, ויש פרק שלם באורות, כשהרב מדמה, אם אפשר לומר, המצב של אומות העולם גם בישראל, בהיסטוריה, למצב של הבהמות בגבי האדם בהיסטוריה. טוב, זה פרק לא קל, וכדאי אולי פעם שנלמד את זה, אבל מכל מקום זה דומה מאוד. יש השגחה כללית עם מדרגות, המון מדרגות בעולם כמציאות, אבל יש השגחה פרטית בישראל. בתנאי, זה הגמרא בשבת, שמדובר בישראל שעושה רצונו של מקום. זה מובן? ולכן אפשר להוסיף את זה גם בארץ ישראל, כשחוזרים מן הגלות, יש גם כן מדרגות. יש מדרגות ששייכות להשגחה כללית, דומה להשגחה שבגלות. יש הרבה גטאות פה. יש יחידי סגולה. שהם שייכים. אז רציתי רק להזכיר את העניין של הגמרא, שאמרתי שיש עניינים שאי אפשר להבחין אלא רק דרך האמונה. תופים את השאלה, כן? פה הרב אומר, העניין הזה של המשמעות הנבואית של ההיסטוריה של האומה הישראלית, גם המחשבה נותנת לה להבין. כשבגמרא יש מחלוקת, והגמרא אומרת, איבעתם מקרא, איבעתם הסברה, ואנחנו רואים שסוף סוף המסקנה, ההלכה היא לא לפי הקרא ולא לפי הסברה, אלא לפי האמונה. והנה דוגמה אחת, בהתחלת התלמוד, במסכת ברכות, יש כל הוויכוח בין רבי יוחנן, שהיה ציוני, ורבי יהושע בן לוי. זה ידוע, כן? על רבי יוחנן. ורבי יהושע בן לוי. והעניין של סמיכות בין גאולה לתפילה. אם יודעים במה מדובר, מיד כשגומרים את ברכות תפילת קריאת שמע, זה ברכת הגאולה, גאל ישראל, מיד מסלילים את התפילה. יש ההסברים לפי תורת הנגלה, והכל במקומו, אבל לפי הקבלה זה הסמיכות בין יסוד ומלכות. זה אומר לכם משהו, כן? ואז בבוקר, בשחרית, אין שום מחלוקת, אין שום בעיה. מיד כשגומרים, קריאת שמע, מתחילים, אדוני פתחי. בלי הפסקה, אפילו של קדיש. אין קדיש בין קריאת שמע ותפילה בשחרית, כן? ולכן סומכים התפילה לגאולה בשחרית, מכיוון ש... גאולת מצרים הייתה מצלחת, מעלייתה, אומרת הגמרא, בשחרית. כי זה קרה בחצות, ובסוף הלילה בשחרית, הגאולה כבר היא במציאות, אז אומרים, בבוקר אומרים אמת ויציב, בערב אומרים אמת ואמונה, כי כל עוד שזה לא קרה, שמה יגרום לכם. אתם מבינים את הנושא?
לא.
וזה קשור למה שאומר הפסוק, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלב. אז, חדוש הרי נביא אומר, אי אפשר לסמוך על הגאולה בערבית, ואני מוסיף שמה יגרום החק, מכיוון שזה לא פתוח, כי הגאולה של התחלת הלילה, מה שאנחנו קוראים עכשיו התחלת בגאולה, כן? זה לא בטוח. צריך לחכות עד למחרת בבוקר שזה יהיה בטוח, אז זה נדחה גאולה מעיין. זה מובן? לא. והמחלוקת לא כדי ככה. רבי יוחנן אומר, כך מתחיל הברייתא, איזה הוא בין העולם הבא, זה הסומר גאולה לתפילה של ערבית. ורבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנו. מה זה באמצע? אמצע של שני קריאת שמע של שחרית ושל ערבית. והסדר לפי רבי יהושע בן לוי זה קריאת שמע של שחרית, תפילה של שחרית, תפילה של מנחה, תפילה של ערבית, ואחר כך קריאת שמע של ערבית. אבל ההלכה היא כמו רבי יוחנן. זה מובן. זאת אומרת, כי ההלכה סוערת שלא רק כדאי, אלא יזהו בין העולם הבא, וזה העניין של אמונה, לסמוך כבר בערבית תפילה לגאולה. כן? זה מובן. פה דווקא זה דוגמה שמה שאמרתי, הגמרא אומרת, במאי כמפליה? איפה המחלוקת? היא בעתר מה קרא, היא בעתר מה סברה. היא בעתר מה סברה. רבי יהושע בן לוי סבר שגאולה מאותה, זאת אומרת בערב, בלילה, זה לא גאולה ממש. רק למחרת, בצפחה, בבוקר. ורבי יוחנן אומר, וזה מה שאומרת הגמרא, אף על פי שזה לא גאולה מעליית המעולה, זה גאולה. התחלתה לגאולה, ולכן תומכים. זה לפי הסברה. לפי הכחר, שניים מקרא אחד דחשו, דכתיב בשובך קומך. מה קימה סמוך למיטה, אף שכיבה סמוך למיטה. וגם זה רבי יהושע בן לוי. וגם רבי יוחנן, על אותו כחר, מה בבוקר, קודם כל קריאת שמע ואחר כך תפילה, גם בערב קודם כל קריאת שמע ואחר כך תפילה, והמשמעות של סמיכות על הקרא והסברה זאת המשמעות, אתם מבינים את זה. לכן הנה לנו דוגמה, כן? אי אפשר להכריע ביניהם, לא לפי הפסוק ולא לפי הסברה. בזמן שלנו אומרים לא לפי האידיאולוגיה, שיקול דעת, ולא לפי האירודיציה. איך אומרים את זה? כן, הבנתי. אלא לפי האמונה. זה
מחקר.
הוא מחקר, כן. אלא לפי האמונה. אבל העניין הוא חשוב מאוד, כי השיטה של רבי יוחנן להלכה, זה השיטה של הציונים הלאומנים, הדתיים. זה השיטה של רבי יהושע בן לוי, זה השיטה של המודעים. וזה בולט, זה ברור, כן? הבנתם את העניין. ולכן פה יש לנו דוגמה, שאי אפשר להכריע לא לפי הפסוק ולא לפי הדברה. המחלוקת בין שניהם קיימת, והיא מחלוקת לשם שמיים אולי, כן? אבל, וסופה להתקיים, עד ביאת המשיח. אבל אני מתפלא איך אלו שלמדו את התלמוד הזה, לא רואים שההלכה היא כמו רבי יוחנן. הבנתם את תחום הדברים? טוב, אין שאלות על זה. אבל פה בנושא שלנו, המשמעות הנבואית של ההיסטוריה של עם ישראל, וכפי שאמרתי, יש לנו הרבה מקורות לזה, גם הגויים התחילו בזה. קורה משהו בהיסטוריה של עם ישראל, מההתחלה עד הסוף. ולא רק להסכים בזה שזה המופת של קיום הבורא, כן? אלא מה קרה בהיסטוריה עצמה, במציאות עצמה. כל ההשפעה של הנבואה של נביאי ישראל על העולם כולו, מצד אחד זה הנצחות, מצד השני זה האסלאם, זה לא רק זה, הרבה הרבה תנועות של מחשבה באים ממה שקרה אצל נביאי ישראל. זאת אומרת, המציאות מסכימה שיש בהיסטוריה של עם ישראל משהו מיוחד. אז, וזה, מה שאומר הרב, זה אפשר לראות את זה דרך המחשבה, ולא רק, ולא גם דרך האמונה. זה מובן, כן? ומה שאני הסברתי זה לא סותר. זאת אומרת, כי יש הרבה דעות שהבסיס שלהם זה אמונות, אבל פה יש לנו עניין גם לאמונה וגם למחשבה, והמשמעות המיוחדת של ההיסטוריה שלנו. וזה הנקודה הזאת. זה מובן? טוב, יש שאלות על זה? טוב, אז נמשיך. פה יש משהו קשה ששמענו. איך להסביר את זה בעולם הנאור? שכל המין האנושי הוא כמו גוף אחד, אבל המוח, הלב, זה עם ישראל. זה, זה, זה חוזר להיות קשה. מכיוון שלא שומעים את, את רשע של מיכה, לא, של הפסט, לא שומעים שזה גוף אחד, גורל אחד, מכיוון שיש בורא אחד. לא שומעים את זה, אף על פי ששומעים, ושומעים את הקטע השני, ספר של פסוק, אבל ישראל בראש. ואם ככה לא רוצים. זה כבר, אתם זוכים, לרוב עד. ואז, לפי דעתי, לי אין הסבר אפשרי לגבי הגויים. רק לאלו שהכינו כבר מעצמם שקורה משהו עם ישראל, שזה משהו מרכזי. ואני מתפלא שלא רואים את זה. הרבה מאמינים אצל הגויים, מאמינים בזה. אם זה נוצרים, אם זה מוסלמים. שונים את ישראל בהיסטוריה, במציאות, אבל בהוויה זה עבודה זרה. הפלא של הדבר, רוב היהודים שלא מסוגלים להבחין את זה, שלפי הביטוי המסורתי, ישראל עלה במחשבה. ולפי דעתי זה ההסבר. זה קשור למה שאומר הרב, זה קשור לזה. ישראל עלה במחשבה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, מה רע במחשבתו? רע ישראל. ישראל עלה במחשבה במחשבת הבריאה של האדם. אתם קרויים אדם. זה לא אומר ששאר בני אדם זה לא בני אדם, אבל הצלם אלוקים שרע, וזה מסביר את הסוד של בצלם אלוקים בראותו, אני אעבור על זה, כן? זה דמות של יעקב אבינו בעיקר. יעקב מלבר, משה מלבר. וזה עם ישראל בהוויה, זה בעולם המחשבה, ולמי שמאמין בייחוד השם, הוא היה והוא עובר והוא יהיה, הוא בהוויה והוא במציאות והוא נמצא, אז זה האומה הישראלית במציאות. כן, זה העניין של ישראל עלה במחשבה, ולכן מבחינה חינוכית, פדגוגית, אני רק אוסיף משהו, דווקא הרבה ניסיון בזה משך הזמן, זה ניסיון של הזמן. אני לא יודע איך להסביר את זה לגויים. ולכן צריך להיזהר מזה. מכיוון שמי שלא מאמין בזה, מי דעתו, הוא לא יכול לשמוע את זה. זה מובן?
של הכרה והאמנה.
זה אצל כל המוסלמים המאמינים, המאמינים בקוראן שלהם, כשהוא מדבר על הישראל של מעלה, זאת אומרת על ישראל של התנ"ך. היהודים, רחמנא ליצלן, זה לא ישראל. זה שדים. והם צילפו את הכל, זה ידוע, כן? אבל ישראל של התנ"ך, ברור. זה מובן, אברהם העברי היה מוסלמי הראשון. מוסלמי זאת אומרת המאמין לפי דעתו, כן?
הוא אמר
בקודם
שעלה במחשבה, הוא ידע את זה ישראל, תרגמי, הוא בדרגות באמת, הוא... זה הצלם לו, כמעט הצלם הענקים זה ישראל.
כן. ותזכיר לי אחר כך, זה אריאל, כן? עניין האלוקי. עניין האלוקי של אריאל.
כלומר, זה חביב אדם שנבל את הלב, אחר כך על מין ישראל.
כן. הייתי, איפה מהריתה, ככה. אני צריך לחשוב על השאלה ההיא. בצלם, אבל זה לא נאמר בצלם אלוקים. יש ביטוי מודרני, אני לא מצאתי את המקור רבני, צלם אדם. משתמשים הרבה בזה. טוב, יש להם צלם אדם. צלם אנוש, ביטוי כזה, כן. זה אולי אצל רבנים זה היה ביטוי של המיליצה, כן? לא, לא, לא בדיוק של החוכמה של התורה. פייטני, כן? מה? צלם אדם. יש בפרשת, מה שלך? כן, כן. לא, אני משוכנע שיש הבדל בין צלם אלוקים וצלם אדם. זה ברור. וצלם סתם.
יש הבדל בצלם אדם והבהמה?
כן, אבל פי זה, בבחינה כלליות, נפש של הבהמות היא גרועה מאוד, זה נקרא חיות הקודש, ויש הרבה, הרבה קטעים באורות הקודש, שהרב מדבר על המהות ועל העצם של החיות שיש בבהמות, שהיא למעלה למעלה במחקבה. ולכן אפשר, אפשר להוסיף את זה רק גם לאומות העולם, כבהמות נדמה. אבל זה שבח. זה לא דווקא על זה. אבל הרבה פעמים אני אמרתי שאני מופתע מזה. הגענו כמעט לסוף ההיסטוריה. אפליקציה של בהם. לא, לא שמעתי. שחלול של בהמה. אבל זה... כן, הבנתי. אבל זה גם כן בהמה. לא, לפי התורה. שחלול של מה שהוא זה מה שהיא. נשפלל. לא, לא, לפי דרך אני חושב שלפי התורה, גם הגויים אינם בהמות. זה טעות בידם, לדעבוניהם אינם בהמות, על חמתם מעליו. אבל הפסוק אומר, נדמו. כן? אולי אני אסביר את זה במושג אחר. זה כל העניין של הנחש. אדם שמסכים להיות, נאמר, בריאה טבעית, וזה עניין הנחש, שמתייאש להיות אדם, זה לא בשבילו, זה יותר מדי קשה, כן, להיות אדם ממש, אז הוא מסכים לזה, להיות טבעי, אז נדמה לבהמה. אבל בכל זאת, גם באותו מצב, אולי זה יותר ירוד מבהמה, אבל זה לא בהמה. זה מובן. נכון, שמה יגרום אחד, זה המקור, שמה יגרום אחד, שזה כשיעקב אבינו חזר, זה בגמרא, כן? אבל במצב הנוכחי, אני חושב שזה מחלה של האמונה אצלם, שיש לנו הבטחות, אין גלות רביעית. הגאולה האחרונה היא הגאולה האחרונה, כן? זה מה שרצית, כן, קפצתי לנושא אחר. אבל העל החי, העל החי, זה תפילת ערבית חובה. יש מקום להבין למה אמרו תפילת ערבית רשות, כן? אבל ההלכה קבעה. ולפי דעתי, הייתה הלכה ירושלמית. הבבלים פחדו מזה, אבל כמציון תצא תורה, לכן קיבלו את העלה. זאת אומרת, למרות הכל. אבל עכשיו רמזתי לאגודאים, וזה לא רק האגודאים. יש הרבה דתיים שאינם אגודאים, ושהם לפי הליבה רבי יהושע בן לוי, שהיה תלמיד חכם גדול. זה באמת תורה, אבל ההלכה זה משהו אחר. כן, לא רציתי להיכנס לזה. לא, 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 זה לא קשור להלכה פסוקה. הלכה פשוט. ההלכה קבעה שאף על פי שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, מבחינת תורה, ההלכה היא ככה. זהו? כן. ומה אמר רבי יוחנן? זה העיקר. איזה הוא בין העולם הבא? איזה הוא בין העולם הבא? מה זה הקטגוריה היא של בין העולם? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז מי שאינו בין העולם הבא, זה חמור. אינו ישראל. זה מובן.
יהושע בן לוי שואל, מתי הכרת עמם?
אם?
מתי הכרת עמם? מתי ימי מסיעה? הוא שואל, הוא נביא, כן? ואחר כך הוא הולך לשאול גם את יחד פנות. מבקש תאריכים.
הוא מבקש הבטחות, אולי. לא, לא הבטחה. מה?
דברים ברורים, לא...
כן, אני רוצה להוסיף משהו, כי זה קצת שלילי, מה שאתה אומר. ש... הרגעה, כן? איך אומרים את זה? שכחתי. להיות יותר מבטוח. לא רק בטוח, אלא יותר מבטוח, כן? יש אותו פחד. אולי סוף סוף בתומך ציון עזב אני השם והשם שכחני, זה נביא שאומר את זה. הפחד הזה. אולי נגמר, עבדנו את כל שקיק. וההתלבטות הזה נמצאת בלב ישראל, כן? מאז ומכדי. אני חושב שזה התוצאה של הפסק הנבואה. טוב, עם ענקים כאלו צריך להיזהר, כבודם במקומו, אבל בחוגים שהנבואה המשיכה דרך הקבלה, לא היה אותו פחד. זה היה עניין של ידיעה, יותר מאמונה, כן? אבל במישור של האמונה הגרדה, יש התלבטויות, אולי זה עבר לעולם אחר. שאנחנו עבדנו את השם ישראל, הספיק של ישראל. הגמרא אומרת, תמה זכות אבות, אבל ברית אבות לא תמה. כל עוד שיהודי מחזיק באמונה שלו לעבוד, אז ההבטחות מתקיים. אבל עכשיו, כשרואים שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, מי שמאמין בתורה, הוא לא יכול להכחיש את זה. מי עושה את כל אלה? אם זה לא הקדוש ברוך הוא, אז אומרים זה השטן, כן? אז צריך להרחם עליהם. שוב, שוב, אני חוזר למה שאומר הרב, זה עניין של המחשבה נותנת לנו. יש לנו, לי יש לא הרבה ניסיון, מכיוון שאני לא כל כך מצוי בחוגים האלה, אבל כשלומדים איתם, רואים שהמחשבה שלהם אינה בסדר. וזה מין פלפול נשמע. זה כבר קרוב, יותר מדי בקדוקים. תפסתי מה שאני אומר. ולכן אני חוזר על זה. יש עניינים שאי אפשר להכריע דרך הסברה, כל שכן כשמדובר במישהו שסובר במתכונת פרנויה. ולא דרך הסברה ולא דרך המקרא. אפילו דרך המקראות, יש להם אותו תנ"ך, כן? אלא זה עניין של אמונה. ולכן רבי יוחנן אמר, איזה הוא בין העולם הבא. פתאום אנחנו גולשים למרדים אחרים, כן? למשל, מה שנלמד אולי פעם בהקשר של פורים, כל המביא, כל האומר דבר, בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. לא אמרו שזה מידה טובה, למזווה, חובה, אלא פתאום, מיד, מביא גאולה לעולם. זה מאמר קשה מאוד, כן? אז יש לנו דוגמה אצל רבי יוחנן, מזיל בין העולם הבא. זה גדלות יהיה ברבי יוחנן הזה, כן? באותה תקופה, הכל היה הוא, והוא אמר, נמשיך. זה האמונה.
לא
רק למות, אני
לא רואה את העולם.
איפה זה?
זה
מוזג מה. אה, זה נראה. טוב, תראה, אני רואה
את זה. בגמרא שאני אצליח לו שיהיה לעולם הבא, הוא לא רק להאמין.
זהו, אז זה אותו, זה אותו. אבל, יש. ברור שיש גדלות בהתלבטויות האלה, כן? יש גדלות נוראה. זה שייך למידות של התורה, אבל ההלכה זה הלכה.
זה שייך למידות התורה,
ומה הענווה? לא, הענווה של רבי שורזן. לא, זה לא, לא אמרתי ספק, זה התלבטויות. שמה יגרום אחרי, שמה אני לא זוכר.
זה משמת עם השאלה של
אברהם, זה השאלה של אברהם, וזה מידה טובה, אבל ההלכה היא לא כמו אברהם, ההלכה היא כמו ישראל, ופה ההלכה היא כמו רבי יוחנן, זה ברור. אני לא מבין איך ממשיכים להתווכח אצלם, האם זה כתוב, והרב היה רגיל לומר, כשזה מסובך, הסטן רוקק. זה אלו של יצחק אבינו, כן? היה נאחז וסבך, כן? בתרמה. פה, מצא מגיע חזקים, יש רב שנקרא מסובך, רב מסובך. טוב, אז זה מה שעשיתי, רציתי להעיר, להבליט, כן? שכך עלה במחשבה. זה צריך להעיר. אבל איך
יעקב, אולי
נהיה
גם בגלל
שאתם
מדרום אחר כך.
בגלל ש?
בגלל שאתם לא נהנה. כי הוא קרא לשם דבר. נאלה
לקרוא לדעתיו הבנים, דווקא זה גוף, זה לא העונש, זה גוף, זה דווקא התלבטות. אבל ממה פחד יעקב אבינו? זהו, ואחד הרתה, מהיחור, הוא ידע שיחר. ולכן, אף על פי שהיו לו הבטחות, ושבתי לשלום, ואני אימר, כן? אתם זוכרים את הפסוק? וכל השפר. וסוף הפסוק? זהו. יש לו הבטחה? זה הסתירה שהדבר המזהירה, כן? יש לו הבטחה מפורשת, ממה הוא מפחד? מה זה שמה יום אחת? שמה יום אחת מכיוון שאולי, שמה עבד את הזכות הזו, מכיוון שאמר, ואחר עבד, לכן פחד. אתם זוכים למדנו פעם את זה, וזה מה שאנחנו חיים, יחרנו, ולכן נפתחה. אבל כל זאת, ההבטחה היא הבטחה. ואולי כדאי להתרגל לזה, יש הבדל של מדרגות, בין יעקב כיעקב וישראל. יעקב מביא ליוסף, ישראל מביא ליהודה. אלה תולדות יעקביות. וזה גם כן אותו עניין, סליחה? איחוד. מיזוג אני לא אוהב. איחוד. ויש, אולי תמיינו את זה בשלב. ליעקב כיעקב יש לו מדרגה בפני עצמו. זכות בפני עצמו. אף על פי שנקרא ישראל כבר, הכתוב חוזר לקרוא לו יעקב, כן? יש לו הזכות, איך אומרים, נשמרת.
אבל זה לא אותו פרצוף. זה לא אותו פרצוף. ואתם רואים מה קרה כשהבחור יצא. הוא לא סבל את הרבי יוחנן. הוא לא סבל את רבי יוחנן. ואני מבין את זה. כי זה מפחיד. פתאום רואים בגמרא, בהלכה, את החשש של כל האידיאולוגיה שלהם. לא סובלים את זה. ואני מכיר אותו, לכן אני מפחיל לעצמי להסביר. הוא גם כן בעל שורה, אבל זה... דווקא, וזה לא בדיחה של פורי, אלא הם מאמינים, בני מאמינים. והיה מספיק להיות מאמין, אבל מה ההסבר? לא מאמין. ואחר כך אני אחזור על זה, על צדיק בן צדיק, בהקשר הזה, רק דקה. שהם מאמינים כמו שאבותיהם היו צריכים להאמין. הם מאמינים כמו יהודים שבגלות. כן? והגלות זה בחינת האבות. למדנו את זה כבר, כן? שהגלות זה בחינת האבות. לא רק שהם קיבלו על עצמם להיות בגלות בארץ ישראל. וישב יצחק בגרר, או משהו. חפי הוא שלא יצא לגלות, הוא ישב בגרר, לשון גר. והם קיבלו על עצמם את זה. זה זכות אחרת. אלא מה? זה הסבר של הפרי צדיק. אולי אני אחזור על זה פעם, אבל לפני כמה שנים אני לא יודע. למדנו את זה. הוא מסביר את הגמרא שאומרת, שלוש מתנות ניתנו לישראל וכולן על ידי ייסורים. ובוכים, זה עולם הבא, ארץ ישראל ותורה, כן? ויש הרבה הרבה הסברים. אני זוכר כשהייתי צעיר למדתי אצל אבא זכרו לברכה, שהסביר את זה ככה. שלוש מתנות ניתנו לארץ ישראל וכולן על ידי ייסורים. עולם הבא, למה ייסורים? קנה עולמו בשעה אחת, איזה ייסורים? יש לו חלק לעולם הבא. תורה, אפילו פסוק אחד זה תורה. איזה איסורים, כן? וארץ ישראל, טוב, כרטיס טיסה של אליו, איזה איסורים. אבל אם אתם רוצים כולם, מבחינת כולם, הכל צריך איסורים. וזה פירוש יפה. ואנחנו רוצים הכל, כי אנחנו בני יעקב, ומידתו, יש לי כל. כל עוד שאין כל, אין כלום. כי כלום זה סוף הכל. ואז זה מה שראש הממשלה לא מסוגל להבין, צריך הכל. ואני אסביר את זה, וסוף סוף זה יקרה, אנחנו בהתחלה, כן? אם אנחנו אומרים, התחלת, אם הקדוש ברוך הוא התחיל במצווה, אז אנחנו בטוחים שיגיע עד הסוף. אבל תלוי בזכות, כלומר. זה דוגמה פשוטה. החילונים לא יכולים להבין את ההוכחה ההיא, כי כל התורה זה תורה. מי יכול לומר, אני אקח קצת תורה, וכל השאר אני לא מאמין בזה. טוב, החילונים לא תופסים בזה, כן? כי תורה... ארץ ישראל ועולם הבא, מה זה הכל, כן? אבל כשמדובר בעם ישראל, הם מסוגלים להבין את זה. כל יהודי ויהודי. אי אפשר לומר, עם ישראל פחות היהודים האלה. זה בלתי אפשר. ודווקא החילונים מסוגלים להבין יותר מהדתי, כן? ולכן לפי דעתי זה ההבדל. אם תופסים את זה, שכל עם ישראל זה כל עם ישראל, אז יש תקווה שיגיעו, שכל ארץ ישראל זה יהיה. אפילו תל אביב. חלק, אין ברוחניות, חלק זה לא משמעות של חתיכה, כן? זה מדרגה. חלק ונחלה, יפה. זה לא אמרו שזה אותו חלק. יש מדרגות, בכל יש מדרגות, היה רגיל לומר, אפילו בקודם, דווקא בקודם. וצריך לדעת את זה, העולם הבא שאנחנו מדברים עליו, זה העולם הבא התחתון, זה העולם הבא של העולם הזה, אבל זה רק סוף הסולם של ילכו מחי אל חי. אבל ברור שיש מדרגות בעולם הבא. ומי ברור, טוב, נחזור לביטוי שלנו, ישראל עלה ישראל עלה במחסבה. אבל מה הייתה השאלה? כן, רציתי להזכיר, כי אני זוכר שלמדנו את זה, מה זה העניין של קבזכות. יש לכאורה סתירה בין שני משניות בפרקי אבות. והב אדם, את כל האדם לקבזכות. זה משנה ראשונה. והמשנה השנייה היא, כשיהיו בעלי הדין עומדים לפניכם, איך אני רואה? כן, כרשעים, כשנפטרים, כן, מלפניך, יהיו לפניך כשקיבלו את הדין. טוב, חוץ מתוכן הלימוד של המשנה, למה במשנה השנייה אמרו כרשעים, ולא נאמר, והבדם את כל האדם לקבזכות? לפי דעתי ההסבר הוא ככה, שהמשנה לא אמרה, יהיו בעיניך רשעים, אלא כרשעים, וזה הקו זכות של המשנה הקודמת. אז אנחנו חוזרים פה לעניין הזה, הגענו והמפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. ושוב אני חוזר על מה שאני אמרתי, לדעתי זה תמצית העיקר או העיקר התמצית, שמי שלא מבין את זה מדעתו, אי אפשר להסביר לו. שאף על פי שבבחינה אחת, ואחר כך אני אסביר עוד יותר דיוק, בבחינה אחת כל בני אדם הם בני אדם, ובבחינה השנייה יש הבדל מהותי בין ישראל ושאר בני אדם. למה? אני חוזר על כלל, אולי למדנו את זה פעם. מה ההבדל בין חוכמה לבינה? בינה זה להבין מה ההבדל בין שני דברים. מה בין שני דברים? בפיודנו, זה בינה. כן? מה מבדיל בין שני דברים? חוכמה זה להבין איך שני דברים הם אותו דבר. חוכמה זה ראייה כוללת של המשמעות. בינה זה דווקא מה מפריד בין כל הפרטים של עניין. אבל יש סדר. צריך קודם כל בינה ואחר כך חוכמה. מי שמתחיל בסדר ההפור זה ממש בלבול מוסרים. בלבול מוח, כן. זה כוח. זה כוח, כן, נכון, נכון. ויש לי שתי דוגמאות רעילות, מכיוון שזה ויכוח עם הנצחות. שהנצחות אומרת, מכאן ואילך, אין הבדל בין יווני ויהודי, אין הבדל בין איש ואישה. קראתם את זה אולי פעם, עוד הספרים שלו, לא? טוב. אז הם אומרים דבר אחר. אז אני אמרתי להם, כשהיה לנו ויכוח על זה, כל עוד שיש הבדל בין איש ואישה, יש הבדל בין יוונים, אבל אין המסוגלים להבין את זה, מכיוון שאצלם אין הבדל. אז מה קרה? ברור שמרחם על כל הבריאות. יש צד שווה בכל הבריאות, בין איש ואישה, בין עבד ובן חורין, בין יהודי וירני. יש בקבלה הסבר פשוט מאוד, במה שהדבר נמצא הוא שווה לכל דבר שנמצא. הביטוי הוא, מקרני ראם עד בצקינים. וזה בעצם, מבצקינים עד קרני ראם. כן. זאת אומרת, במה ש... הבורא נתן את המציאות לאיזשהו דבר, יש לו מעלה שווה, כן? יש מושגים קבליים מדויקים, אבל זה מספיק. זה זה המעלה שכל נמצא זה שווה. אין שום הבדל. אין מדרגות, אין פרצופים, זה ישר. אין איגוד. אבל חוץ מזה, המדרגות קיימות. בבחינה של הבינה. הבן בחוכמה וחכם בבינה. יש סדר. מי שמתחיל בצד השווה לא רואה את ההבדל, וזה הבלבול. זה מובן, כן? זהו הנושא. אז אני אמשיך בעוד משפט. כנסת ישראל היא גילוי זרע השם בעולם, כפי שאמרנו קודם. אז פה יש גם כן רמז לביטוי קבלי, איך אפשר לומר זרע השם, פשוטו כמשמעו, כן? אז תזכרו שזה קשור לספיר היסוד. דרך ספיר היסוד בא השפע למטה. והספיר היסוד נקראת אל חי, אל שדאי, ונקראת גם כן בתפילה, אדון הנשמות, אדון התולדות. זה ידוע, כן? וזה מקור הברכות. זה קצת יותר מסובך במקורות, אבל באופן מופשט, זה זרע השם ממש. דרך המעבר בין המסך שיש בין הספיר היסוד ועולם העשייה. יד השם בהוויה. מה זה יד השם בהוויה? יש הבדל בין ימין השם ויד השם. יד השם בהוויה זה מילת הגניבה. בבניין הלאומים, טוב, הוא ממשיך באותו הסבר, היא גילוי זרע השם בעולם, יד השם בהוויה בבניין הלאומים. הבניין מתחיל בספיר החסד, כן? והלאומים יש להם אחיזה בתפארת מחוץ והלאה. האחיזה של ישמעאל זה באברהם, האחיזה של עשיו זה ביצחק, וזה מובן התרניפול, כן? הישירים לאום ניצבים לתפארת, וכל אחד יש לו אחיזה בנקודה של הריבוי של אותו אחיות של התפארת. ויש לה בוודאי לכנסת ישראל טוב מה? אתה מתכוון עם הכולל אפשר להסביר את זה ככה טוב זה
אם זה קצרות זה לא נכון
זאת אומרת, צריך לזכור את זה, זה 70 שרים, יש להם אחיזה מסביב לתפארת. ואולי פעם נלמד את זה. עכשיו אני בזיכרון את זה. ויש לה בוודאי יחס גדול עם כל מה שהוא יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם, במצוי כולו. ופה אנחנו מוצאים את הביטוי של המנמי בקטע הראשון, מציאות, כן? אתם זוכרים, הדחתי את בחינת עולם הזה, מציאות. זה מה שאומר במצוי כולו. בכל היקפו, הגשמי והרוחני, באופן אחר אי אפשר לחשב. וזה מעניין ששוב הוא חוזר לעניין הזה. זה אפשר, זה ניתן להבין דרך המחשבה, מכל מקום. זה מובן. טוב. אז אני מציע שבפעם הבאה נראה את הקטע השלישי, ואם אתם רוצים, או נמשיך באורות, או מהתחלת החודש הבא, מיד אחרי פורים, נחזור למערב. טוב, נפלא. אז...